מדרש רבה פותח את הפרשה ואת ספר שמות ואומר כך: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. הדאו דכתיב: חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. בנהג שבעולם, אדם שאומר לו חברו, פלון יקל לבנך, יורד עמו לחיה. אדם שומע שמישהו יקל לבנו, הוא לא עובר לסדר היום. לא מוותר למי שיקל לבנו. ומה תלמוד לומר, חוסך שבטו שונא בנו? מה פירושו של הדבר שאדם צריך בעצמו להקות את בנו? ללמדך שכל המוני הבנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאו. שכן מצינו בישמעאל, שהיו לו געגועים על אברהם אבינו ולא רידאו, ויצא לתרבות רעה ושנאו, והוציאו מביתו ריקם. והמדרש מתאר מה עשה ישמעאל כשהיה בן תתווה שנה, ויצא למן השוק והיה מצחק בו ועובדו כמו שראה מאחרים. שרה הרגישה בדבר הזה, ובסופו של דבר אברהם גירש את ישמעאל מביתו. ללמדך שהיה שונא לישמעאל על שיצא לתרבות רעה. הוא ממשיך המדרש ואומר, אותו דבר אתה מוצא כיוצא בו ויהב יצחק את עשיו, לפיכך יצא לתרבות רעה על אשר לא רידאו, כמו ששנינו חמש עבירות עבר עשיו באותה רשע באותו היום, והנערה מורסה והרג את הנפש וכפר בתחיית המיתים וכפר בעיקר וביזה את הבכורה, ועוד שתאב את מיטת אביו ואמר וביקש להרוג את אחיו, שנאמר יקריבו ימי יבל אביו וגומר, וגרם ליעקב לברוח מאבותיו, והלכו אצל ישמעאל ללמוד מנו תרבות רעה ולהוסיף על נשיו, שנאמר וילך עשיו אל ישמעאל. כלומר, יצחק לא רידה, לא העניש מספיק את עשיו, התוצאות היו חמורות מאוד. כיוצא בו דוד שלא יסר לאבשלום בנו ולא רידאו, יצא לתרבות רעה וביקש להרוג את אביו, ושכב עם פילגשה וגרם לו ללך יחף והוא בוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים וכמה רבבות, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף. דכתיב מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, מה כתיב אחריו, השם מה רבו צרי. וקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם ממלחמת גוג ומגוג. דילו במלחמת גוג ומגוג כתיב למה רגשו גויים, וללם כתיב השם מה רבו צרי. כיוצא בו עשה דוד באדוניה, שלא רידאו ביסורים ולא גער בו, לפיכך יצא לתרבות רעה. דכתיב ולא עצבו אביו מימיו, ואותו ילדה אחרי אבשלום, כן. ומה הפסוק אומר, ואותו ילדה אחרי אבשלום, אלא מתוך שיצא אבשלום לתרבות רעה ולא רידאו אביו, לכן כתיב באדוניה אותו דבר, לא עצבו אביו מימיו, ואף הוא יצא לתרבות רעה. לכן כתוב אותו ילדה אחרי אבשלום, כי זה לא היה בדיוק אותו ילדה אחרי אבשלום, אבל במובן שאדוניה הולך בדרכי אבשלום. ומה זה, מי זה שנאמר עליו ואוהבו שחרו מוסר? אומר המדרש, זה הקדוש ברוך הוא. על שאהב את ישראל, דכתיב אהבתי אתכם, אמר השם, שהוא מרדה אותם ביסורים. אתה מוצא שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם להם אלא על ידי איסורים: התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא. התורה דכתיב אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. ארץ ישראל דכתיב וידעת עם לבביך וגומר, מה כתיב אחריו, כי השם אלוקיך מביאך וגומר. וידעת עם לבביך, כאשר, כאן לא כתוב המשך הפסוק, כאשר יסר איש את בנו, כן אנוכי מייסרכם. והמשך הפסוק, מה כתיב אחריו, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה וכו'. כלומר, האיסורים הם תנאי לקבלת ארץ ישראל. העולם הבא דכתיב כי נר מצווה לתורה אור, ודרך חיים תוכחת מוסר. וכל המייסר את בנו מוסיף אהבה על אביו. והוא מכבדו. כן, איסורים, חינוך, שלפעמים צריך לבוא על ידי איסורים, הוא הכרחי כדי להגיע למדרגות נכונות. כך צריך אב לייסר את בנו, חוסך שבטו, שונא בנו. כך ריבונו של עולם שהוא אבינו שבשמיים, אומרים חכמינו זכרונם לברכה, גם הוא מייסר את ישראל מתוך אהבתו אותנו. לתת, להניש עונשים, להניש בנים בעונשים, זה ביטוי לאהבה. זה לא ביטוי לשנאה, להשתלטות, אלא ביטוי לאהבה. ואהבו שחרו מוסר. חוסך שבטו, שונא בנו. שלושה דברים, בנו של עולם, אמר שלא נותן אותם אלא על ידי איסורים. אלה דברים עליונים. תורה. התורה זה דבר השם. להשיג את דבר השם. להגיע להבנה של רעיון, של תוכן, של דברים עליונים אלוקיים. זה אי אפשר באופן טבעי. חייבים להזדקך, להתעלות. ובלי הזדקחות גופנית, פיזית, של איסורים, של מירוקים, של התארות, אי אפשר לזכות בדבר השם. האיסורים לא באים בגלל שאדם צריך לתקן את הדברים שהוא מקלקל. זה דבר בפני עצמו. שאיסורים באים לחפר על עוונות. אבל כאן אנחנו מדברים כאן על מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל, מתנות עליונות. והמתנות העליונות הללו הם לא יכולות להינתן, אלא אם ישראל יהיו הזדקחו וזיקוך מיוחד שהם יהיו ראויים לזה. התורה נקנית על ידי איסורים. האיסורים יכולים לעבור באופן חיצוני ויכולים לעבור באופן פנימי, שאדם משקיע, מתאמץ, מתייגע, מתייסר על לימודה של תורה. זה גם כן איסורים שבאים התורה נקנית בהם. ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ עליונה. ארץ אלוקית. לא ארץ כשאר ארצות. זה לא ארץ שיש בה את תכונות קצת יותר טובות, והיא שונה אולי באיכויות, במדרגה מסוימת יותר מארצות אחרות. היא ארץ שונה לחלוטין. זוהי ארץ השם. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ולזכות בארץ ישראל צריך גם כן להזדקך, להתעלות, להתרומם. ואי אפשר לעלות למדרגה הזאת אלא על ידי איסורי. אנחנו בשנים האלה אנחנו עוברים קור של איסורים, והכל כדי לקנות את ארץ ישראל. לקנות את התורה, לקנות את ארץ ישראל. לקנות את התורה בארץ ישראל. קניינה של תורה על ידי איסורים, וקניינה של ארץ ישראל על ידי איסורים. אבל כך באמת קונים. האיסורים האלה מביאים לקניין אמיתי, גם קניין של הארץ וגם לקניין של תורה. ועולם הבא, זה הכוח הכי פשוט. העולם הבא, עליון, ניסה, לא העולם הזה החומרי. בשביל לזכות לעולם הבא, גם זה צריך הזדקחות מיוחדת במינה. שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם לא נתן אלא על ידי איסורים. המדרש ממשיך, והמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא נתן, אוהב את ישראל ונתן ישראל איסורים, וכן אתה מוצא באברהם יסר את יצחק בנו ולמדות תורה והדריכו בדרכיו, דכתיב באברהם עקב אשר שמע אברהם בקולי, וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם, ללמד לך שהיה דומה לאביו בכל דבר, בנוי, בחוכמה, ביושר, במעשים טובים. תדע לך שבן 37 שנה היה כשקדו אביו, וכתיב אברהם זקן בא בימים, והקדו כפתו כסה ולא נמנע. לפיכך ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. זה מה שנאמר, ואהבו שחרו מוסר. כיוצא והיה יצחק משחרר מוסר ליעקב שלימדו יצחק תורה וישרו בבית תלמודו. כלומר אברהם מצד אחד המדרש אומר על גבי ישמעאל שאברהם פינק אותו, לא יסר אותו אלא תוצאות, אבל את יצחק כן יסר וכן חינך, עד כדי הדרישה הזאת של מסירות נפש. ועל זה נאמר ואהבו שחרו מוסר. וכן יצחק לגבי יעקב. זו הפתיחה לפרשת שמות. פרשת שמות, פרשה שמדברת על השיעבוד הקשה במצרים. והמדרש פותח לומר לנו לאיסורים יש תפקיד. האיסורים באים כדי לרומם את האדם, ואם האיסורים באים לכלל ישראל, כדי לרומם את ישראל. והקדוש ברוך הוא שואב את ישראל, שנאמר, אהבתי אתכם, אמר השם, הוא מרדה אותם באיסורים. צריכים לקבל את כל האיסורים האלה באהבה. ועוד מדרש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, איש וביתו באו. אומר המדרש, שקולים הם ישראל כצבא השמיים, שנאמר כאן ואלה שמות בני ישראל, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים, אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים, מנה מספרם כמה היו, ולפי שהם משולים לכוכבים, קרא שמות לכולם, הדאו דכתיב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הרב זצ"ל להוסיף עוד משהו על המדרש הזה. ישראל משולים לכוכבים, נאמר בישראל אלה שמות בני ישראל, כמו שראינו במדרש, וגם בכוכבים מונה במספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. אומר הרב, שנאמר בכוכבים פעם אחת פסוק הזה, ובמקום אחר כתוב, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. שם, לא שמות. שם אחד כללי. לומר לנו, שהכוכבים, כל כוכב יש לו שם בפני עצמו. כל כוכב זה עולם שלם. ומגיע לו שם בפני עצמו. ומערכת הכוכבים כולה יש לה שם אחד כללי. כל הצבא, צבא השמיים כולו זה צבא אחד, מערכת אחת שיש לה שם אחד. וישראל משולים לכוכבים. לכל אחד ואחד מישראל יש שם מיוחד. הקדוש ברוך הוא מונה את ישראל. כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, את המשלה שלו. כל אחד הוא כוכב. כוכב גדול, עולם מלא, כמו כוכב בשמיים. לא כמו שאנחנו רואים את הכוכבים בשמיים, שהם נראים לנו קטנטנים מאוד, אלא כמו שהם בעצמם, ענקים, גדולים מאוד מאוד, עצומים, יש מהם גדולים מכל כדור הארץ. כך ישראל, משולים לכוכבים, והם נראים בני אדם רגילים, ובעצם עולם גדול, עולם שלם, עצום. אם אנחנו היינו מתקרבים אל התוכן הפנימי העליון המיוחד של ישראל, של כל אחד ואחד מישראל, אל הנשמה הגדולה, היינו רואים איזה נשמה ענקית, איזה גדולה, מאיזה מקורות היא נמשכת, מאין היא משתלשלת ויורדת עד שהיא מגיעה אל האדם היחיד בישראל. משורשים עליונים, ענקיים, אדירים, שההופעה כאן בעולם הזה היא קטנטונת, היא מצומצמת, אבל בעצם היא חלק, היא הסיום של כל ההשתלשלות העצומה והגדולה הרוחנית העליונה של הנשמה שמשתלשלת מגנזי מרומים. וכל נשמה, כל נשמה כוכב, אור גדול, כל אחד מישראל. כל אחד יש לו שם מיוחד, וכל שם יש לו משמעות שמייחדת אותו. כל שם עומד בפני עצמו. ויש מערכת שלמה של כל ישראל כולם, וכל ישראל כולם הם עם אחד. עם אחד מאוחד, שם אחד לכולם. עם ישראל, שם אחד לכולם. כמו הכוכבים, שכולם גם יש בהם משותף אחד, מאחד אחד, כולם קשורים זה בזה, מחוברים זה לזה. כך ישראל. המדרש הבא גם כן ממשיך ומפרט את המשמעות של השמות. כל שם מבטא עניין מיוחד. הבאים מצרימה, איש וביתו באו, ואלה שמות מישראל, אומר המדרש, על שם גאולת ישראל נקראו כאן. ראובן, שנאמר, ראו ראיתי את עוני עמי. ראובן, ראו בן, לשון ראייה. וזה מזכיר לנו, ראו ראיתי את עמי אשר במצרים. שמעון, על שם וישמע אלוקים את נעקתם. לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. כלומר, כל שם ושם מבטא את ה... פה, בפרשה הזאת, למה נזכרים השמות האלה מחדש? דרש שואל כביכול. הרי אנחנו יודעים מי הם בני יעקב, כבר נזכר בספר בראשית. למה צריך לחזור על זה עוד פעם? החזרה עוד פעם לומר שהשבטים בעצם... משמותם מבטאים גם את עניינה של גאולת ישראל. כך ראובן, כך שמעון, כך כל שבט ושבט מבטא את העניין הזה. יהודה על שם שהודו לקדוש ברוך הוא. לוי על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לסרתם, כאמרנו מקודם. יהודה על שם שהודו לקדוש ברוך הוא. שכר שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שכר שיעבודם בזעת מצרים, בזעת הים. לקיים מה שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זבולון, על שם שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם, וכן הלאה. כל שם של שבט מבטא עניין, איזה מעשה מיוחד ששייך לעניינה של הגאולה. במגיד מישרים, שזה ספר... שנכתב על ידי הבית יוסף, כל הדברים שהוא שמע מהמגיד שנתגלה לו. היה לו מגיד לבית יוסף שנתגלה לו, ומפעם לפעם היה מלמד אותו, מדריך אותו, מייסר אותו. ושם על הפרשה הזאת גם כן עומד על עניין שמות השבטים. וכל שם מבטא איזו הופעה מיוחדת של קשר של ישראל עם ריבונו של עולם. ראובן, בחינה של אהבה. אהבת השם. ראייה. הראייה היא מחברת, היא מקשרת. השמיעה היא ביטוי יותר של עירה. שמעתי שמך, אתה עומד, הוא פסיבי. הוא רואה, השמיעה היא הקשבה של קול שבא מרחוק. הראייה היא פעולה אקטיבית, פותחים את העיניים, מסתכלים, מתבוננים. אהבה היא חיבור שמתחברים אל ריבונו של עולם, זה עניינה של הראייה. ראייה, אהבה. שמיעה, יראה. ישראל מקושרים לריבונו של עולם ביראה ובאהבה גם יחד. כל בן שנולד ליעקב מבטא עוד תכונה, עוד אופן של חיבור שמתחבר, מתחברים ישראל לריבונו של עולם. לוי, הפעם מלווה אישי אליי, זה שני הצדדים גם יחד. הופעה של התלוות ממש, של אהבה ויראה כאחד. ופה אני מכניס גם עוד את הדברים של בעל התניא בספרו תורה אור, שגם הוא מדבר על הדבר הזה. והוא אומר, יהודה, בחינה של ביטול גמור. יש התחברות של שני גופים שמתחברים יחד, מתחברים על ידי יחס של אהבה. יכול להיות התחברות של יראה, יכול להיות התחברות כפולה, גם של אהבה וגם של יראה ביחד. ויש המדרגה היותר עליונה של התבטלות, שאין כאן שניים. האחד מתבטל כלפי השני. ישראל מתבטלים כלפי ריבונו של עולם. זה בחינתו של יהודה, שהוא מודה ובטל כלפי ריבונו של עולם, כביכול. וזה עניינם של ישראל, כל שם ושם של שבט מישראל מבטא תכונה מיוחדת, ייחוד מיוחד. כי אכן השמות הם מבטאים מהות. כבר חז"ל מדברים על כך. הגמרא במסכת יומא מספרת שרבי מאיר ורבי יוסי הלכו בדרך, הגיעו לאיזה מקום בערב שבת, עשו מקום ללון, נכנסו להתארח אצל באיזה מלון, שאלו אותו מה שמך, אז הוא אמר קידור. אמר רבי מאיר, השם הזה מורה על תכונה לא טובה, שנאמר קידור תהפוכות המה. ועל כן רבי מאיר לא רצה לתת לו לשמור את הארנק שלו, את הכספים. הלך רבי מאיר והחביא את הארנק בחצר, היה קבר של אביו של בעל הבית. הוא שם את זה שם למרשותי הקבר, שם הוא החביא את הארנק. רבי יוסי, הוא נתן את הארנק לבעל הבית. מוצאי שבת, מבקש רבי יוסי את הארנק מבעל הבית, מכחיש. לא היו דברים מעולם. עוד מקודם הגמרא מספרת שבבוקר קם הבעל הבית ואומר, אני חלמתי חלום שבקבר של אבי, שם בחצר, יש שם אוצר גדול. אמר רבי מאיר, חלומות זה שטויות, לא צריכים לשים לב לזה. כן? אבל אף על פי כן רבי מאיר כבר הלך שם על יד הקבר להיות כל היום, לשמור שהוא בכל זאת לא ינסה לבדוק אם יש שם באמת משהו. כן? ולערב רבי יוסי מבקש את הארנק, לא מכחיש, ורבי מאיר יש לו את הכספים. אמר רבי מאיר, לא היה צריך, היית צריך למסור לו את הארנק לפי השם שלו, כי יש לו שם לא טוב. אז שאלה רבי יוסי את רבי מאיר, וכי צריכים לדייק בשמות? הוא אומר, כן. אז למה לא אמרת לי? הוא אומר, למי חש מבעי. אבל לא ודאי. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד בוודאות שהשם הזה מורה על התכונה הזאת. אבל חששתי, ספק כן. אבל כן, להגיד לא רציתי, אבל לעצמי אני חששתי. ויש לנו לימוד גדול מדברי הגמרא הזאת. מפני שזה אומר לנו שבעצם שמות הם כן אומרים דברים מהותיים, אבל לפעמים אפשר לפרש את השמות בפרשנויות שונות. כן? וגם פרשת קורח, אז דורשים חז"ל, קורח וניסר בן קהת, דורשים כל השמות לגנאי. היה אפשר, אילו היה מתנהג בסדר, היה אפשר לדרוש את השמות לשבח. בניצר, בלוי, אפשר, כמו שאנחנו דרשנו עכשיו, הלוי לשבח, כן? אז זה תלוי בהתנהגות של האדם. יש באדם כוחות שונים. הוא מפתח את הכוחות השליליים, מתבטא הצד השלילי שלו, שבעצם גם בשם זה רמוז. אם מתקן את מעשיו, מתנהג כפי באופן נכון וטוב ובעל מעשים טובים, אז השם יכול גם להידרש לשבח, כי בשם לפעמים יש כמה צורות של הבנה, אבל באמת השם מבטא מהות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו בר. נאמר בזוהר, כשהיה רבי אלעזר בן ערך מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. כשהיה מגיע לפסוק הזה, תחילת פרשת שמות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו את יעקב באו, היה בוכה. כי כשהתחילו המצרים לשעבד את מצרים, את ישראל, באו השבטים אצל יעקב למערת המכפלה ובכו ואמרו, ראה סבא, מה קורה לבנים שלנו? איזה איסורים הם עוברים? איזה צרות? איזה כאבים מכבידים עליהם? איזה נקמות עושים בהם? ויעקב הזדעזע, הוא ביקש רשות לבוא להיות יחד עם הבנים, עם הנכדים, להיות במצרים. ואז גם השכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יורד, ואני אמרתי שאני גם ירד איתך ואני למצרים. ואז ירד הקדוש ברוך הוא, כשראו זה כל מלאכי מעלה ירדו יחד איתו, השכינה וכל מחנותיה ירדו למצרים להיות עם ישראל בצרתם. וזה התוכן של הפסוק, זה הרמש בפסוק הזה, הרי יש כאן איזה כפילות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, מה צריך לכתוב? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן, שמעון, כך צריך להמשיך. מה הלך שבני ישראל ויש את יעקב? כלומר, בני ישראל, אולי זה מרמז כאן אל איזה תוכן יותר גבוה. אולי הדברים מתקשרים עם הרעיון שאנחנו אמרנו מקודם. שהשכינה היא השורש הנשמות של ישראל. השורש העליון. כשישראל יורדים למצרים, כל המהות הרוחנית הפנימית של כל האומה כולה, היא גם כן קשורה בזה. וישראל נמצאים במצרים, כנסת ישראל נמצאת במצרים. שורש נשמותם של כל ישראל נמצאים במצרים, זו הבחינה של השכינה. כלומר, לא רק החלק הנמוך, האחרון, של הנשמה שמופיעה בתוך האדם, חלק הנפש שנמצא בתוך האדם, הוא יורד עם אותם שנמצאים במצרים, אלא כל החלקים היותר עליונים. כי בכל מקום שישראל נמצאים, שכינה עמהם. אילו יכולנו לראות את הגדולה העליונה הזאת, אילו יכולנו לדעת בכלל את התכנים הרוחניים שיש לכל דבר שיש בעולם, שמה שקורה בעולם, מה שאנחנו פוגשים בעולם, זה רק הכיסוי החיצוני, המצומצם, של תכנים עליונים, גבוהים ועצומים, עם משמעויות עצומות. שפה אנחנו רואים רק בבוע מהם, רק משהו, איזה סמל מהתכנים העליונים. כל זה צריך כמובן לדעת שיש, ללמוד, להכיר ולזכות אחר כך שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו לראות את כל הגדולה הזו. ישראל לא לבד. ישראל יורדים למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. וכאן הזוהר בפרשה שלנו גם אומר, מה ראה יחזקאל לגלות את המראה הגדול הזה, השמיים נפתחו והוא רואה מראות אלוקים, והוא מתאר את כל מעשה מרכבה, שם מה שהוא רואה, דברים סודיים, פנימיים, אסור בכלל ללמוד אותם, רק אנשים בעלי מדרגות עליונות רשאים ללמוד את הפרק הזה, פרקי מרכבה, ויחזקאל בא ומספר את זה לכל ישראל. משה רבינו לא גילה. ישעיהו גם כן גילה רק באופן מאוד מצומצם את המראות שהוא רואה. והנה יחזקאל אומר במפורש כל כך הרבה דברים. איך להבין את זה? והיו היה דבר השם אל יחזקאל, הנער כבר, היה זה בחוץ לארץ. ועל זה דנים, הרי אין הנבואה ניתנת אלא בארץ ישראל, אלא מכיוון שניתנה בה, כבר ניתנה בה בארץ ישראל, אפשר להתנבא גם בחוץ לארץ. אומר הזוהר, ישראל כשירדו לבבל, מארץ ישראל, אחרי שהיו במדרגה של עצמאית, חיים בארץ ישראל, עם מלכות וכו', הירידה שלהם הייתה נוראה. קשורים בשלשלאות. במצב מדוכא מאוד. כמעט איבדו כל ביטחון שאפשר לצאת מהצרה הגדולה הזאת. באה הנבואה ליחזקאל כדי לעודד ישראל, כדי שידעו שהשכינה שורה בתוכם. אומר יחזקאל לכל ישראל, שהוא עומד הנער כבר בגלות, והוא רואה, הנה השכינה כאן איתנו. הוא מתאר את כל הדברים, אף על פי שהדברים האלה הם בעצם ראויים להסתיר אותם, ולא לגלות אותם. אבל ההכרח מכריח לגלות אותם, כדי שישראל יאמינו שאכן הדבר כך. אם הוא לא יתאר את הדברים בפרוטרוט, כמו שהוא פירט את זה, ישראל אולי לא היו משתכנעים, לא היו מתנחמים. והמטרה הייתה לנחם את ישראל, לעודד אותם, להגיד להם, השכינה איתכם. ואני ארדת ממך ואני אעלה גם עלו. כל מקום שהשכינה בגלות היא עתידה להיגאל, וישראל יגלו והשכינה תיגאל עמהם. וכן היה במצרים. גלו למצרים, שכינה עמהם. והרמז הוא בפסוק, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, בני ישראל, כאן רמז למדרגות כללות ישראל העליונה, מדרגות השכינה. השמות של בני ישראל פה הם כנגד שמות עליונים שנמצאים במרומים. ספר שמות, כשמו כן הוא, ספר של הופעת שם. הופעת שמות, התגלות. אלה שמות בני ישראל, ואחר כך שמו של ריבונו של עולם. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. משה מבקש לדעת לעצמו ולדעת מה לומר לישראל, באיזה שם הקדוש ברוך הוא, מה להגיד, מי, איזה הופעה. מה שמו של ריבונו של עולם, היה כי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. כמובן צריכים להבין את הדברים, שהשאלה הייתה יותר עמוקה, אם יגיד להם את השם, מה זה ישכנע אותם יותר? כפי שאמרנו מקודם, שם זה מהות. הם ישאלו אותי, אתה אומר שאתה בא לגאול את ישראל? ריבונו של עולם אמר לך שהוא בא לגאול את ישראל. אנחנו רוצים להבין את העניין, אנחנו פה שקועים בעומק הגלות. תוכיח לנו שאכן אתה בא לגאול. אנחנו לא מבינים בכלל את המצב הזה שלנו בגלות. איך יכול להיות, אולי הם שואלים את עצמם, איך יכול להיות שריבונו של עולם, אם הוא כואב אותנו, ואם אנחנו בניו, ובני בכורי ישראל, אז הוא נותן לנו איסורים כאלה, שיעבוד כזה קשה, אז זה יכול להיות דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא מייסר כל כך כל כך את בניו, איסורים כל כך נוראים, כמו שיעבוד מצרים? איך אפשר להבין את זה? זה הם ישאלו. ישאלו אותי מה שמו, מה זאת אומרת? איפה מידת הרחמנות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כה תאמר, אם ישאלו אותך מה שמו, תאמר להם, אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. מה זה השם הזה? שזה שם עתידי, אני אהיה. עכשיו אני לא נמצא, אבל אני עומד להיות. לפעמים יש מצבים כאלה בעולם, שריבונו של עולם מסתיר פניו. וזו הופעה אלוקית מיוחדת, הופעה נסתרת. הופעה שעניינה העתיד. כדי להגיע לעתיד הגדול הזה, להופעת שם עתיד, צריך לעבור את ההווה הקשה הזה. ההווה הקשה מטרתו כדי להגיע לעתיד, לעתיד ניסה, לעתיד עליון. אני, תאמר להם, אני אהיה. אני לא ניסה עכשיו, אתם לא רואים אותי עכשיו? אני אהיה. ויש לזה מגמה. צריך כדי שתהיה הופעה גדולה של ישראל, גאולה גדולה של ישראל, צריך לעבור את כור האיסורים. חז"ל מפרשים לנו שהשם הזה הוא בעצם שם שאומר, מה אתה רוצה, שם של ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא מעל שמות. זה לא כמו איזה פסילים שלכל אחד יש כוח מסוים, איזה אליל שיש לו איזה כוח אולי מסוים, מצומצם, שאפשר לתת לזה שם. אבל הקדוש ברוך הוא הרי כל הכוחות כולם הוא כולל. אין שם שיכול לתאר את גדלותו. בכל המצבים הוא נפצה. הוא לפעמים מופיע במידת הגבורה, הוא לפעמים מופיע במידת החסד, הוא לפעמים מופיע כדיין, הוא לפעמים מופיע כאל קלום ונוקם, הוא מופיע בכל מיני, בכל ההופעות. אין שם מסוים שמגדיר את ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית היא כוללת כל ההנהגות כולם, כל ההופעות כולם. יהיה אשר יהיה, כמו שאתה, כמו שהעולם מתנהג, אני מתנהג איתו, לפעמים בתנאים, בהנהגה כזאת, לפעמים בהנהגה אחרת. חז"ל מתארים שכשבא משה לפני פרו, אז פרו גם שאל אותו, מה השם, מה שמו של, של הקדוש ברוך הוא, שאתה בא בשמו, רוצה לדעת מי הוא? חז"ל מתארים את זה באופן מאוד מעניין. אמר רבי חייא, והרבה באותו היום, יום פרוסבוטי של פרו היה. זה היה יום הולדת, יום שמחה לפרו. ובאו כל המלכים כולם לכבדו, והביאו לו דורונות של עטרות, והיו מטרים אותו. והביאו אלוהים עמהם, ומי שיתרו אותו, היו משה ואהרון עומדים על פתח פלטרין של פרו. אז באותו היום החגיגי הזה לפרו, הופיעו גם משה ואהרון. נכנסו עבדה ואמרו, שני זקנים עומדים על הפתח. אמר להם, יעלו. כיוון שעלו, היה מסתכל בהם, שהם יתרו אותו, או ייתנו לו כתבים, אולי הם גם קראו לחגיגה הזאת, לתת לו מתנות, מטרות. אף לא שאלו בשלומו. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, שלוחיו של הקדוש ברוך הוא אנו. מה אתם מבקשים? אמרו לו, כה אמר השם, שלח את עמי. אותה שעה כעס, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא היה יודע לשלוח לי עטרה? אלא בדברים אתם באים אליי? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אמר להם, ממתינו לי עד שחפש בספר שלי. מיד נכנס לבית ארמון שלו, והיה מביט בכל אומה ואלוהיה, התחיל קורא אלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי צידון, אמר להם, חיפשתי בבית גנזי ולא מצאתי אותו. אמר רבי לוי, משל למה הדבר דומה? לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ למדינה, הלך העבד לבקש את רבו בבית קברות. אבל רבו הוא כהן, התחיל צווח לבני אדם שעומדים שם, לא ראיתם בכאן את רבי? אמרו לו, רבך לא כהן הוא? מה לכהן בבית קברות? שוטה, מי ראה כהן בבית קברות? כך אמרו משה ואהרון לפרעה, שוטה, דרכם של מתים לטבן בין החיים, שם החיים אצל המתים, אלוהינו הוא חי. מה, אתה מחפש אותנו בבית, את הקדוש ברוך הוא בבית קברות? במקום העבודות אלילים, אלוהינו חיו, אלו שאתה אומר מתים מהם, אבל אלוקינו אלוקים חיים, מלך עולם. אמר להם, בחור הוא או זקן? כמה שנותיו? כמה עיירות כבש? כמה מדינות לקד? כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות? אמרו לו, אלוהינו כוחו וגבורתו מלא עולם, הוא היעד שלא נברא העולם, והוא יהיה בסוף כל העולם, והוא יצרך, ונתן בכך רוח חיים. אמר להם, ומה מעשיו? אמרו לו נוטש המים ויוסד ארץ. קולו חוצב לבות אש, מפרק ערים ומשבר סלעים. קשתו אש, חיציו שלבת, רומחו לפיד. מגינו עננים, חרבו ברק, יוצר ערים וגבעות. מכסה ערים בעשבים, מוריד גשמים וטללים. מפריח תשעים ועונה חיות. צר את העובר במאימו ומוציאו לאוויר העולם. מאדי מלאכים הוא מהקים מלאכים, הוא מוריד מלאכים, הוא מעלה מלאכים. אמר לו מתחילה, אמר להם מתחילה, שקר אתם אומרים, כי אני אדון העולם ואני בראתי עצמי, ואת הנילוס שנאמר לי אורי ואני עשיתיני. באותה שעה קיבץ כל חכמי מצרים, אמר להם שמעתם שמו של אלוהים של אלו? אמרו לו שמענו, שכשבין חכמים הוא ובין מלכי קדם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים, שנאמר חכמי יועצי פרו עצה נברא. איך תאמרו אל פרו בן חכמים אני, בן מלכי קדם? וממשיך המדרש ואומר, פרו ישיבם, אלוה שלכם איני יודע מיהו, שנאמר מי השם אשר אשמע בקולו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מי השם אמרת? במי אתה לוקה? מ 40 יוד 10 אל 50 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים בים. דבר אחר, הים, מי תהפוך את האותיות, זה ים. בים, רבונו שלם יודיע לך מי הוא. אתה אמרת מי השם, עתיד אתה לומר השם הצדיק. אתה אמרת לו ידעתי את השם, עתיד אתה לומר חטאתי להשם אלוקיכם. אתה אמרת וגם את ישראל לא השלח, אילו היה שם אותו ישראל הזקן, הייתי כן. עתיד אתה בעצמך לשולחם. כן, הזכרנו את המדרש הזה, הוא לא מכיר את שמו של ריבונו של עולם. נאמר באמת במדרש, במדרש אחר, מקום אחר, נאמר שפרו היה איש באמת חכם, מומחה לאלוהות, לעבודות זרות. מכיר את כולם, היה לו ספר, היה יודע כל כוח וכוח, מאיפה הוא. אבל את שם הוויה, לא ידעתי את השם. זה הוא לא יכול היה לדעת. השם, שם של ריבונו של עולם, השם העליון, לא, זה לא המדרגה שלו, הוא לא השיג את השם. הוא חשב, יש מפרשים ככה, הוא חשב, שריבונו של עולם מסתיר פניו. הנה ככה, איך הוא עזב את ישראל, הוא נותן לו לשלוט עליהם, להשתבד בהם וכולי. שהוא לא רוצה להופיע יותר. ולכן הוא אמר, לא ידעתי את השם. אני לא יודע שהוא עומד להופיע, השם העליון הזה, השם של מידת הרחמים על ישראל, שם הוויה, לא ידעתי את השם. אבל משה רבינו בא בשם הוויה, בשם העליון, בשם השם. הופעת שמותיו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמו. ההתגלות האלוקית מתגלה בספר בראשית, בדרך הבריאה, בדרך הטבע. רואים את הבריאה, ומתוך ראיית הבריאה מבינים שכנראה יש בורא, אבל לא רואים אותו. אבל רואים את הבריאה. ואם יש בריאה, מוכרח להיות שיש בורא. הייתכן שאין בורא? לא יכול להיות שאין בורא. מוכרח להיות שיש בורא. אבל זה בסברה, זה בתחושה, זה לא בהופעה גלויה. הטבע מסתיר את ההופעה האלוקית. זה נראה כאילו סדר טבעי שיש לעולם. בספר שמות, ביציאת מצרים, מתגלה ריבונו של עולם באופן גלוי, כשולט על הטבע, עושה ניסים, רודד בטבע, מתגלה כבורא הטבע, כיוצר הטבע, לא בסברה מפני שמסתמה שיש יוצר. הנה אנחנו רואים אותו, אנחנו רואים שברצותו הוא משנה את הטבע, הוא הופך ים ליבשה ויבשה לים, מכה לנחש ונחש למכה, למטה, יד מצורעת ליד בריאה ולהפך. ריבונו של עולם מופיע ומתגלה בעולמו, בתחילה במצרים, אחר כך על הים, ואחר כך בסיני, ואחר כך בהופעה יותר קבועה במשכן. זה עניינו של ספר שמות, התגלות ריבונו של עולם, התגלות שם שמו יתברך בעולם באופן גלוי. מדרגה חדשה, אור חדש, חמש פעמים אור, נאמר בפסוק בפרשה הראשונה בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור. המילה הראשונה אור זה כנגד ספר בראשית, ויהי אור, נהיה אור, זה ספר שמות, הופעת האור האלוקי, ההתגלות האלוקית שמעל הטבע.